משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם יפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגב יפקוד אותם, זה ייתנו כל עובר על הפקודים מחצית השקל, בשקל הקודש 20 גירה השקל, מחצית השקל תרומה להשם. כל עובר על הפקודים בין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת השם, העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט ממחצית השקל, לתת את תרומת השם, לכפר על נפשותיכם, ולקחת את כסף הכיפורים מעת בני ישראל, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם, לכפר על נפשותיכם. הפסוקים האלה נקרא השבת שוב פעם בפרשת שקלים, הפרשה הראשונה בסדרת ארבעת הפרשות, שקלים, זכור, פרה והחודש. כבר בקריאת הפסוקים אנחנו מגלים שהתורה עוסקת בשלוש תרומות. וכדאי לסמן את זה בקו. ראשית, בפסוק י' ג' בסופו נאמר שניתן מחצית השקל בשקל הקודש 20 גירה השקל, מחצית השקל תרומה להשם. פעם נוספת בפסוק הבא, כל העובר על הפקודים בין 20 שנה ומעלה עוד קו, ייתן תרומת השם. ופעם שלישית, מיד לאחר מכן, העשיר לא ירבה והדל לא ימית עם מחצית השקל, לתת את תרומת השם לכפר על נפשותיכם. אז נאמר על כך בגמרא במסכת מגילה בקטע השני, כדתני רב יוסף, שלוש תרומות אין, של מזבח למזבח, של אדנים לאדנים, ושל בדק הבית לבדק הבית. זאת אומרת, כאשר תרמו את התרומה, תרומה אחת הלכה למזבח, זאת אומרת לקנות קורבנות מהתרומה החדשה, התרומה הזאת ניתנה בשווה על ידי כולם, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט בדיוק מחצית השקל, תרומה נוספת הייתה לאדנים. האדנים הם למעשה הבסיס שבתוכו הכניסו את הקרשים של המשכן. כל קרשי המשכן מסביב, איך הם עמדו? בתוך האדנים. זה למעשה היה הבסיס של המשכן. גם התרומה הזאת כולם נתנו בשווה, היה אסור להשאיר להרבות ולדל להמית, והייתה תרומה שלישית לבדק הבית. התרומה הזאת היא לתקן, לקנות כלים חדשים, להוסיף, היא ניתנה כל אחד כפי נדבק ליבו. העשיר הרבה והדל נתן מה שיש לו. וכך למעשה כותב לנו רש"י בקטע השלישי, נראה את זה בפנים, רק נקרא את זה בדילוג, לכפר על נפשותיכם לפי שרמז להם כאן ג' תרומות, שנכתב כאן תרומת השם שלוש פעמים. אחת, כדאי לעשות קו, תרומת הדנים, שמנען כשהתחילו בנדבת המשכן ונתנו כל אחד ואחד מחצית השקל, אני מדלג שני שורות, והשנית, עוד קו, אף היא על ידי מניין, שמנען משהוקם המשכן, וגם היא נתנו כל אחד מחצית השקל, והן לקנות מהן קורבנות ציבור של כל שנה ושנה, והושבו בהם עניים ועשירים, ועל אותה תרומה נאמר לכפר על נפשותיכם, שהקורבנות לכפרה הם באים. קו נוסף, השלישית, היא תרומת המשכן, כמו שנאמר, כל מרים תרומת כסף ונחושת, ולא הייתה יד כולם שווה בה, אלא איש איש מה שנדבו ליבו. שאלתנו הראשונה היא, מדוע תרומת האדנים הייתה צריכה להיות שווה בין כולם? מדוע לעשיר היה אסור להרבות ולדל להמית? אם היו שואלים אותנו, היינו מציעים למשל תרומת ארון ברית השם, מנורה שזה יהיה שווה בין כולם. אבל לא, הגיע יהודי, שאל כמה זהב צריך פה, 20 קילוגרם, בבקשה, קחו. נתן, אין בעיה, קיבלו. איפה היינו צריכים לתת בשווה? תרומת האדנים. זאת אומרת, הבסיס שבתוכו הכניסו את הקרשים של המשכן. שאלתנו הראשונה היא, מדוע תרומת האדנים צריכה להיות שווה בין כולם? תרומת הקורבנות, זה אני מבין, קורבנות באים לכפרה, לכולנו הכפרה היא שווה, לאף אחד אין מונופול יותר מהשני, אז זה אני מבין, שווה בין כולם. אבל מדוע תרומת האדנים גם היא צריכה להיות שווה בין כולם? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, אותה תרומה נאמר בקטע הראשון בפסוק ב', כי תישא את ראש בני ישראל את פקודיהם ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם. זה מהווה כופר נפש. שואל משה רבינו בקטע הרביעי, אמר משה ריבון העולמים, מי יכול ליתן פדיון נפשו? איך בכלל אפשר לתת כופר נפש? יעמדו מול אדם עם רובה, עם אקדח, ויגידו לו, תיתן את מה שיש, או נערוב אותך. ודאי שהוא ייתן את מה שיש. מה עומד מול החיים של האדם? כלום. אז איך אפשר לתת כופר נפש? איך מודדים את זה? גם הפסוק אומר, אך לא פדו יפדה איש, לא ייתן לאלוהים כופרו ועיקר פדיון נפשיו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כשם שאתה סבור, אלא זה ייתנו, כזה ייתנו. מה זאת אומרת? אמר רבי מאיר, כמין מטבע של אש הראו, הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא הכבוד, והראו למשה, ואמר לו, זה ייתנו, כזה ייתנו. שאלת איך נותנים מחצית השקל, ככופר נפש, התשובה אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה מכל אחד, מטבע של אש. שאלתנו השנייה היא, למה מתכוון בדיוק הקדוש ברוך הוא שאומר שהמטבע של אש היא משמשת ככפרה, ככופר נפש? איפה מוצאים מטבעות כאלה, ולמה בדיוק מתכוון הקדוש ברוך הוא שמטבע של אש, את זה הוא מצפה מאיתנו? איפה יש כאלה מטבעות? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, אותה מחצית השקל נאמר בירושלמי בקטע החמישי, רבי יהודה ורבי נחמיה, אחד אמר לפי שחטו בעגל במחצית היום ייתנו מחצית השקל, חרונה אמר לפי שחטו בשש שעות ייתנו מחצית השקל, בעבד מחצית השקל שווה שישה גר מסין, שמטבע שהייתה בימי משה. זאת אומרת, אומרים לנו רבותינו הקדמונים בירושלמי, שמחצית השקל היא כפרה לחטא העגל. שאלתנו השלישית היא, איך בדיוק מחצית השקל מהווה כפרה לחטא העגל? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק, ונראה פה דבר פלאי פלאי פלאים, שממש יורד ומגיע עד אלינו לימים שלנו. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, השבת, נעסוק בפרשה הראשונה בארבעת הפרשות, פרשת שקלים. השקלים האלה ניתנו למטרות שונות. אחד המטרות של השקלים, תרומת האדנים, הבסיס שלתוכו מכניסים את עמודי, את קרשי המשכן. מדוע התרומה לאדנים צריכה להיות שווה חצי שקל, העשיר לא ירבה והדל לא ימית? שאלה נוספת, מה מתכוון הקדוש ברוך הוא שאומר למשה שהוא מצפה מאיתנו למטבע של אש וזה מהווה כופר נפש? איפה יש כאלה מטבעות? ושאלה אחרונה, איך מחצית השקל מחפר על חטא העגל? אלה הם השאלות, בואו נתחיל ונראה דבר פלאי פלאים. אנחנו נתחיל מדבר שבמבט ראשון נראה לגמרי לא קשור, לא שייך, אבל מתוכו נלך לאט לאט ונחזור לסוגיה שלנו. איוב עובר תקופה קשה, הוא מאבד את משפחתו, באים עליו איסורים נוראים, מאבד את כל רכושו, והוא מחזיק מעמד, קשה לו, אבל הוא מחזיק מעמד. בשלב מסוים מאוד קשה לו, והוא מתחיל לכעוס. וכשהוא כועס, אומרים לו מעט החברים שנשארו לו, בקטע השישי, החקר אלוה תמצא, אם התכלית שדאי תמצא. אתה בכלל מבין מי זה הקדוש ברוך הוא? אתה יכול להבין מה הוא מתכוון בכל דבר? ודאי שלא. גובי שמיים, מה תפעל? היית פעם למעלה, ראית מה קורה שם? עמוקה משאול, מה תדע? היית פעם למטה, והבנת מה הולך שם? ודאי שלא. אז דע לך, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. אי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא. פשוט בלתי אפשרי. בשכל שלנו, בראייה שלנו. כך אומרים לו חבריו הקרובים. מה שלנו נוגע מכל זה, זה הפסוק האחרון, שהוא מלמד אותנו שלארץ יש מידה, ולים אין מידה. הפסוק אומר, ארוכה מארץ מידה, ורחבה מיני ים. זאת אומרת, אם רוצים למדוד במטרים, קילומטרים, מייל, אפשר למדוד רק יבשה, כי זה דבר סטטי, דבר קבוע. ים אי אפשר למדוד עם מטר וקילומטר. איך מודדים ים? מחוף אל חוף, מקצה לקצה. ים יש לו רוחב, ליבשה יש אורך, אפשר למדוד את זה. יותר מזה, יותר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כל יום בבריאה הוא חלק מעוד שישה ימים. היום ועוד השישה ימים האחרים. היום ועוד שישה ימים האחרים. זאת אומרת, כל יום ועוד שישה ימים, שבע פעמים, כמה זה? שבע כפול שבע, 49. בעולם שלנו יש ממתת שערי קדושה וממתת שערי תומה. זה מה שיש. 49 מדרגות למעלה ו-49 מדרגות למטה. לכן, אומר לנו הגרא בקטע השישי, בפסוק שקראנו, ארוכה מארץ נידה. נידה, מם, דלדי, כמה זה בגימטריה? 49. לארץ יש נידה, ורחבה מיני ים. כמה זה ים? 50. ים זה מעבר לכל מידה. מה רוצה הים לעשות? לשטוף כל מידה, למחוק כל מידה. זה מה שהים רוצה לעשות. למחוק, לבטל כל מידה. ולכן, נאמר על הפסוק, בקטע השביעי, רבי אבא בר כהנא בשם רבי לוי אמר, מה זה יקבו המים במקום אחד? אמר הקדוש ברוך הוא, יקבו לי המים מה שאני עתיד לעשות בהם. זאת אומרת, המצב הנורמלי של הבריאה, מהו המצב הנורמלי של הבריאה? ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. הכל זה מים. עכשיו, שיש יבשה זה נס. הקדוש ברוך הוא אמר, יקבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. ללכת, לרוץ, לנסוע, זה מצב לא נורמלי. אנחנו רגילים לזה, כי כך נולדנו, וגם אמא ואבא וסבתא וסבא אותו דבר. אבל זה נס. אז לכן המים כל הזמן מקווים לחזור לנורמליות. פעם אחת הם קיבלו רשות לחזור לנורמליות. במבול, ואז מה קרה? לא נשאר כלום. אבן על אבן. הכל נמחק. כי המים כל עניינם זה לשטוף את הכל. ולכן כמה נפלא, כשאנחנו אומרים בתהילים, בקטע השמיני, לדוד מזמור, להשם הארץ ומלואה, תיבל ויושבי בה. למה יהודי מרגיש שלהשם הארץ ומלואה, תיבל ויושבי בה? כי, בגלל, כי הוא על ימים יסדה, ועל נערות יכונניה. אדם שמרגיש שבעצם היבשה זה נס, כי בעצם מה שפה היה עכשיו צריך להיות זה שהכל זה מה? מים. אז כשאדם מגיע להכרה כזאת, כשאדם מגיע להרגשה כזאת, אז מה קורה? אומר, וואו, קדוש ברוך הוא, הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה, הכל שלך. וזה מה שכותב גם ספר החינוך, שזה סוד התארה במקווה, במים חיים של מעיין, של נהר, של ים. למה? נאמר בקטע התשיעי, ובטעם המים, שיתארו כל תמה, אחשוב על צד הפשט, כי העניין הוא, כדי שיראה האדם את עצמו, אחר התבילה, כאילו נברא באותה שעה, כמו שהיה העולם כולו מים, תרם היות בו אדם, וכמו שכתוב, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז מה קורה כשנכנסים למים חיים, שרוצים לשטוף את האדם, שרוצים למחוק אותו, והוא יוצא מהם, אז הוא מרגיש כאילו, מה קורה לו? הוא נולד מחדש. וייתן אל ליבו בדמיון, כמו שנתחדש בגופו, יתחדש גם כן פעולותיו, לטוב, ויכשיר מעשה, וידגדג בדרכי השם ברוך הוא. ועל כן אמרו חכמים, שלא תכשר התארה במים שבכלי, רק במים חיים, או מכונסים על הקרקע ולא בכלי, כדי לתת את המחשבה שכאילו העולם כולו מים, וכשהוא יוצא הוא מתחדש באופן פיזי, וגם מתחדש באופן רוחני. זה הסוד של המים שמתארים, כי המים רוצים לשטוף ולמחוק את הכל. אם כך, נלך עכשיו צעד קדימה. אחשוורוש והמן, שניהם היו פיקחים. הם ידעו דבר אחד באופן ברור. המן רוצה להשמיד את כל היהודים, והוא יודע שזה לא דבר פשוט, ואחשוורוש יודע עם היהודים הוא לא מתעסק. הוא למד את ההיסטוריה טוב טוב. הוא יודע בדיוק מה קרה לכל אלה שניסו, איך הכל נגמר. לכן, בא אליו יום אחד המן, ואומר לו, אני רוצה, יש לי רעיון, איך אפשר להשמיד את כל היהודים, טף ונשים, נער וזקן, ביום אחד. אומר לו אחשוורוש מיד בקטע העשירי, הואיל ואתה מבקש לקחת ממני, מי? אותם היהודים שמשכימים ואומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? חבל על הזמן, איני מוכן לך, אין פיקדון בידי, מתיירא אני שלא יעשה לי כשם שעשה לפרו, לסיחון ולאוג ול-31 מלאכים, לסיסרא וליבין ולסנחריב. זכור אני מה שעשה לנבוכדנצר שהחריב את ביתו, לבלשצר, ועליהם הכתוב אומר מסגיל הגויים ויעבדם, אף אני קשה לי. לכן אמן, את היהודים אתה לא מקבל. אומר לו אמן, שיעור ראשון בפסיכולוגיה, אתה צודק. כשמתווכחים עם מישהו, אומרים לו דבר ראשון אתה צודק, מורדים 50% מהלחץ. אמר לו אמן, אמת, כל הדברים שאמרת. אז כבר אחשוורוש מתחיל להקשיב. וזה היה מתי? בזמן שהקדוש ברוך הוא רצוי להם. אבל עכשיו שנחרב ביתו ומקדשו, הוא כועס עליהם. אז תדע לך, אני עשיתי מחקר גדול, למדתי את כל ההיסטוריה היהודית, עברתי את כל בתי המדרשות שלהם, וגיליתי שהסוד של היהודים, כל שנה, כל יהודי, איש ואישה, נער וזקן, נותנים כופר נפש, חצי שקל. ואתה יודע מה גיליתי אחשוורוש? כשהם יצאו ממצרים, מבין 20 שנה ומעלה, נתנו מחצית השקל, 60 ריבו. וספרתי כמה זה 60 ריבו כפול חצי שקל, יצא לי 10,000 כיכר כסף. אדוני המלך, הם נותנים לאלוהים שלהם 10,000 כיכר כסף, אני נותן לך. זה לעומת זה. ואתה תראה, הפעם אנחנו הולכים על בטוח. שומע את זה אחשוורוש, ואומר לו, אין בעיה, קח את הטבעת. במילים אחרות, בעברית פשוטה, אומר אמן לאחשוורוש, אני אתן לך מטבעות. מה השורש של המילה מטבע? טבע. אתה תיתן לי טבעת. מה השורש של המילה טבעת? גם טבע. אני אתן לך מטבעות, אתה תיתן לי טבעת, ונשנה את הטבע, וניצור עולם בלי יהודים. אומר לו אמן אחשוורוש, בבקשה, הנה הטבעת, לא יודע באיזה יד זה, ימין שמאל, הנה הטבעת, כך תן, תעשה מה שאתה רוצה. אבל עוד לפני הרגע הזה, מתבונן, לפני הרגע הזה, אמן היה לו כוח אדיר. עד כדי כך, איך כתוב במגילה? וכל עבדי המלך, שבשער המלך קוראים, משתחווים לאמן. כותב על זה רשי, בקטע ה-12, קוראים ומשתחווים לאמן, כדי לעשות שם קו, שעשה עצמו אלוה. הוא הרגיש אלוהים. כוח אדיר. רק הייתה לו בעיה אחת. מה הבעיה? הוא מרדכי, לא יכרה ולא ישתחווה. אז מה הבעיה? הורגים אותו. אבל המן למד טוב טוב מה זה יהודי. הורגים את מרדכי, מיד נולדים 10 מרדכי חדשים. אז כדי להרוג את מרדכי, צריך טיפול שורש. זאת אומרת, לעקור אותו מלמטה, לגמרי. ואת זה המן לא יודע איך עושים. את זה הוא לא יודע איך עושים. הכל טוב, הכל מסתדר לו. זה מפריע לו מאוד, כי הוא מבין, כל עוד מרדכי הזה חי, הוא יכול לשלוח מכתבים ויגרות, ויגרת השם מכתב בטבעת המלך, אין לה, הכל טוב. אבל זה לא יצליח. צריך לפתור את הבעיה של מרדכי מהשורש. גם פרו היה נדמה לו, גם הוא היה מלך העולם. גם הוא הרגיש את עצמו אלוה. וגם הוא גזר כל הבן הילוד, היאור התשליחו. ומה הוא קיבל? הוא קיבל את הילד הזה אצלו בבית 40 שנה. והוא יצא מתוך הבית שלו, והפך לו את כל הסוס והרכב בים סוף, שנים אחר כך. את זה יודע גם טוב המן. אז לכן אם רוצים פה לעקור את הבעיה, זה נהיה שורש. הוא לא יודע איך עושים את זה. הוא חוזר הביתה, בקטע ה-13. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, יעשו את גבוה 50 אמה? יעשו. אתה אלוהים. העבדים שלך יעשו. ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו. הוא בוא עם המלך על המשתה. שמח. והייתה בדבר לפני המן, ויעס העץ. שמים לב? אלוהים, המן האלוהים, הוא עושה עץ. מה, אין לו עבדים? הוא כל כך מתלהם. מה קרה? אומרים חזל בקטע 14. והיה המן חוזר, הוא מבקש קורה של 50 אמה ולא מצא. מה הבעיה למצוא קורה של 50 אמה? מה הבעיה? גם אם אין, כל ילד שבנה סוכה עם אבא יודע שחסר איזה קורה, לוקחים כמה מסמרים, מחברים שניים ביחד, ויש מה שצריך. אז מה הבעיה? הבעיה היא שלא תולים את מרדכי על עץ. אם תולים אותו על עץ, יבלדו, כמו שאמרנו, 10 מרדכיים אחרים. צריך איזה משהו מיוחד כדי לעקור אותו מהשורש. והנה הוא מצא את זה. שלח לבנו פרשנדטה, שהיה הגמון בקרדונאיה. הוא היה שגריר אמבסדור בטורקיה. זוכרים את טורקיה? מה קרה שם בערי הררת? התיבה של נוח עומדת שם. ונתן נסר אחד מתיבתו של נוח, איזה בין, נסר, קורה, מתיבת נוח, שהיה אורכו של נסר 50 אמה, שעשה הקדוש ברוך הוא אותו זיכרון לעולם, שידעו דורות עולם, שהביא מבול לעולם, שכן כתיב זכר עשה לנפלאותיו. אומר המן, הנה מצאתי את הפתרון, זה פילי פלאים. כמה אשתו אומרת לו לעשות? עץ גבוה כמה? 50, למה 50 ולא 20? ולא 70? כי מה אמרנו? מה זה 50? זה מעבר לעולם. הוא מרגיש את עצמו אלוהים, אבל הוא מצא גם את העץ. תיבת נוח, מי שהחזיק בעץ הזה, עבר לעולם חדש. נוח, אשתו, בניו ונשי בניו, החזיקו בעץ הזה, עברו לעולם חדש. אומר המן, גם אני אחזיק בזה, ואני אעשה את זה, ואני עם זה עובר לעולם חדש, בלי יהודים. פתרנו את הבעיה. זהו זה. והוא כל כך מתלהב, והכל עובד לפי התוכנית. האגרות יצאו חתומים בטבעת המלך. הוא כבר שקל 10,000 שקל לחש וראש. העץ גבוה 50 אמה מוכן. הוא כל כך מתלהב, באמצע הלילה. הוא רץ להגיד את זה למי? לחש וראש. ואז אומר לו החש וראש, בוא בוא, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו? והמן כמובן נכשל, מבקש גם את הכתר, לך מהר הסקן למי? למרדכי היהודי. אומר המן, אוי ואי, מה טעיתי? הכל עבד לפי התוכנית. למדתי את כל ההיסטוריה היהודית, למדתי כל מה שלומדים בכל בתי המדרשות, מה לא גיליתי? איפה הכל פה התבלבל לי? הוא בא למרדכי באמצע הלילה. מרדכי כבר נמצא ביום השלישי של התענית, שק ואפר, קבוצה קטנה של תלמידים לומדים. אומר להם מרדכי, תברחו, הוא בא להרוג אותי. אומרים לו, רבי, אנחנו איתך עד הסוף. וכשנכנס המן, הוא שואל אותם, מה אתם עושים? אמרו לו, לומדים. מה לומדים? מה הסוגיה? הוא ידע לדבר איתם בלימוד. מה הסוגיה? הסוגיה, פרשת העומר. כשבית המקדש היה קיים, היו מביאים עומר. מה זה? זהב? כסף? לא, מה פתאום? קורבן. נו, אז מה עושים היום? לומדים את ההלכות. מה הם ההלכות? ספירת העומר. כמה סופרים ספירת העומר? 49 יום. ואז מגיעים ליום ה-50, קבלת התורה. אומר המן, עכשיו אני יודע בדיוק מי שייך ל-50. עכשיו אני יודע בדיוק מי הוא בעצם אבנורמל, מי הוא מעל הטבע. לא אני, אתם. אף אחד לא יעמוד מולכם. אותו עץ שאני הכנתי, למי הכנתי את העץ הזה? את העץ הזה למרדכי, בעצם הכנתי אותו למי? לעצמי. כך אומר המן. זה מעניין מאוד בסוגריים. מי אמר לאמן לאחשוורוש על העץ הזה? חרבונה. וגם חרבונה זכור לטוב. שמתם לב, זה פילי פלאים. החרבונה הזה, איך פתאום הוא מגיע? איך פתאום הוא יוצא? הרי היה שם משתה, נכון? מי היה במשתה? אחשוורוש, אסתר ואמן. כן? הייתה פה ועידת פסגה. הם מפגשים ביחד. זה המשתה. ובמשתה הזה אומרת אסתר, איש צר ואויב, אמן הרע הזה. מי הוא זה ואיזה הוא? ופתאום בום! מאיזה דלת נכנס חרבונה. נכנס, ולא כשהוא נכנס, מה הוא אומר? וגם, הנה העץ, אשר עשה אמן, עומד בחצר. הוא לא אמר כלום. הנה העץ, איך הוא יודע שהעץ עומד בחצר? הרי תזכרו, מתי בנו את העץ הזה? אתמול בלילה. פשוט אתמול בלילה הוא היה בקואליציה עם אמן. הוא ליווה אותו לארמון באמצע הלילה, והוא שומע שהחשברוש אומר לו, קח את הלבוש והסוס ועשה כן למי? למרדכי היהודי יושב בשער המלך. אז הוא הבין שהסיפור עם אמן נגמר, אז הוא עבר לצד השני. והנה העץ, 50 אמה, תעשה איתו מה שאתה מבין. במילים אחרות, צריך רק להבין, זה לא כל כך פשוט. תסתכלו במגילה, תראו בפרק א', חרבונה מופיע באלף. חרבונה. שהוא אומר לו על העץ, במגילה כתוב חרבונה ב-A. זה השתנה. בעצם אומר חרבונה, למה הוא זכור לטוב? אם הוא כזה אחד שקופץ מצד לצד, למה הוא זכור לטוב? כי הוא בעצם מלמד את אחשוורוש. בוא תבין, אתה הולך פה להתעסק עם היהודים? אתה לא רואה פה שהאמן בונה את עצמו 9 שנים. הוא בונה ובונה 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 את עצמו, ועד שהוא מגיע לעץ, הוא בעצם הוא בנה את הכל למי? לעצמו, לתלות את עצמו על העץ. אתה לא מבין שעם היהודים הכל זה הפוך על הפוך. עזוב אותם. תמצא דרך לבטל את הכל. ולכן גם חרבונה זכור לטוב. הוא ככה בקודים ניהל את החשברוש ברגע הנכון. אז אחר כך כבר ידעו איך להפוך את האגרות של החשברוש. כי הרי כל אשר נכתב בטבעת המלך אין להשיב. אבל את זה גילה המן בלילה קודם. כשהוא בא להלביש את מרדכי, פתאום הוא הבין שום דבר לא יעזור לו. הוא לא שייך ל-50. אבל אם מותר, בואו נחזור כמה שעות קודם. עוד לפני שבא המן להלביש את מרדכי. תראו מה המצב. חושך מוחלט. לגמרי. הגזרות חתומות, העץ מוכן, הכל יצא לדרך, אין שום סיכוי להינצל. כלום. שום דבר. בא מרדכי ואומר, אין דבר כזה. אנחנו ממשיכים הלאה. מה זאת אומרת? לתאר את המצב שבו היינו כמה שעות לפני שמגיע המן להלביש את מרדכי. זה כדברי רש"י, תכף נקרא את זה בפנים, שרש"י מלמד אותנו, יהודי יושב יום אחד בחנות, בקיץ, הוא פחמי, הוא עוסק עם פחם. פתאום באמצע היום חושך. חושך לגמרי. הוא נבהל, הוא יוצא לראות מה קורה בחוץ. הוא רואה ברחוב, עובר גמל מלא פשטן. מלא. הוא חיסה את השמש. והוא עובר ברחוב. בחושך. ועוד מעט הוא יגיע לפתח החנות, ואם הגמל יעמוד שם, גם לא יהיה אוויר לנשום. זאת אומרת, אותו בעל חנות מרגיש שלמעשה עוד מעט זה נגמר. סופרים כבר לאחור. הכל הולך להיגמר. והוא בעצם לא יודע מה לעשות. והיה שם פיקח אחד. הוא אומר לו, מה אתה נבהל? מה אתה מפחד? אתה הרי עוסק עם פחמים. קצת, קצת אש. יוצא מהפטיש, שורף את כל הפשטן. איך אומר רשי? בקטע ה-16, פשטני הזה נכנסו גמליו טעונים פשטן, והפחמית המאה אנה ייכנס כל הפשטן הזה. היה פיקח אחד משיב לו, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך, ששורף את כולו. כך יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה. טבע מאמר, מי יכול לכבוש את כולם? מה כתיב למטה? אלה תולדות יעקב יוסף, והיה בית יעקב אש, בית יוסף לאהבה, ובית עשיו למה? לקש. מעניין שעשיו בא לפגוש את יעקב, כמה חיילים באו איתו? אומרת התורה, ו400 איש אמו. אומר הגר"א, 400 בגימטריה קש. זה נראה מפחיד, זה נראה מלא מלא פשטן. היה שם יהודי פיקח, אמר לו, מה הבעיה? קצת אש. מבהיר את הכל. מה כתוב כאן? עומק של חז"ל, פילי פלאים. אש זה הדבר היחיד בכל הטבע שלא צריך כמות. שלמה המלך אומר במשלי, ואש לא אמרה הון. הון זה הרבה. אש אומרת, תעשו לי טובה, גפרו אחד אני צריכה, אומרת האש. תדליקו אותי טוב! את כל העיר אפשר להדליק. אין בעיה בכלל. אש זה לא כמות. אש זה קואליטי. זה איכות. קצת אש יכולה להדליק את הכל. מרדכי יושב בשעות הכי קשות. בחושך הכי נורא. והוא מלמד את תלמידיו. מה שאנחנו צריכים זה להדליק קצת אש. ואז כל הקש הזה יישרף. כי הרי אם תשאלו מה קרה בימי מרדכי ואסתר, בימי אמן ואחשוורוש, התשובה היא לא קרה כלום. שום דבר לא קרה. אף יהודי לא נפגע בכלום. הכל היה ברדיו, בתקשורת, בעיתונות, בפרשנות. עוד מעט גזרה יצא, יבוא, ילך, יגיע, שמה, פה, בלבל את כולם. זה פחד פחדים. אבל בתכלס קרה משהו. לא קרה כלום. זה לא עברנו את הים שקרה משהו. זה לא יצאנו מבית עבדים שקרה משהו. זה לא הלכנו עם ענני כבוד. לא קרה כלום. זה היה נראה מאוד מפחיד. כי הכל זה רק פשטן. זה רק קש. קצת אש הופך את הכל. הקצת אש הזה, המטבע של אש הזאת, זה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו. מה זה לתת כופר נפש? אתה אמן, נותן מגדעות, מקבל טבעת, רוצה לשנות את הטבע. דבר אחד שכחת. היהודים יש להם דבר שהוא מעל הטבע. מטבע של אש. מה זה אותה מטבע של אש? מהי מילה אחת? אמונה. הגמרא אומרת שכל תרי"ג מצוות במסכת מכות יש שורש אחד. כך הנביא חבקוק מלמד, והשורש הוא וצדיק באמונתו יחיה. במילים אחרות הגמרא אומרת בא חבקוק והעמידן על אחת. את כל תרי"ג מצוות הוא העמיד על אחת. מה הכוונה? העומק של הגמרא הוא זה פילי פלאים. כל המצוות בלי יוצא מן הכלל שיהודים עושים אותם, תמיד כל יהודי עושה את המצווה אחרת. למה? אחד חרוץ יותר, אחד חכם יותר, אחד עם אמביציה יותר גדולה, אחד יותר בהתלהבות. אותה מצווה, כל אחד עושה אחרת, כי כל אחד הוא בנוי אחרת. יש מצווה אחת שמחברת את כולנו כל הדורות. מהי המצווה? אמונה. זה מצווה שהיא שווה, האמונה היא שווה לכל הדורות, לכל המצבים. זה המטבע שיש. לכן זה פילי פלאים שתסתכלו בתורה, אומר לנו רבינו בחיי מרבותינו הקדמונים הראשונים, מפרשת תרומה שהקדוש ברוך הוא אומר ועשו לי מקדש, ועד סוף פרשת פקודי, תגלו בקטע ה-17 מהפסוק ועשו לי מקדש ועד סוף פקודי, תמצא רמח עשיות במלאכת המשכן וכליו. 248 פעמים את המילה ועשו ועשית ועשו ועשיתם, כל כך הרבה פעמים. והן כנגד רמח מצוות עשה שבתורה, כנגד רמח איברים שבאדם, כי כשם שהמשכן שקול כנגד העולם וכולל כל העולם, כן הוא כולל כל התורה ברמח איברים שבה, וגם האדם ב-248 איברים שבו. זאת אומרת, אומר לנו רבינו בחיי, המשכן מגדיל בדיוק לאדם. מהו היסוד של האדם? האמונה. וצדיק באמונתו יחיה. מהו היסוד של המשכן? האדנים. לכן את האדנים נתנו כולם בשווה חצי שקל. למה את האדנים נתנו חצי שקל? כי הכוח של האמונה קיים בשווה אצל כולם. אצל העשיר בדעת, אצל העני בדעת, זה לא משנה, העשיר לא ירבה והדל לא ימית. כולנו שווים בכוח הזה. הוא קיים בנו. צריכים לגלות אותו, הוא קיים בנו בשווה. לכן את האדנים, שזה הבסיס של המשכן, שזה מגביל לבסיס באדם, שזה האמונה, את זה נתנו בשווה. וכדי להבין איזה אמונה אמיתית היא, מהי אמונה אמיתית, זה פילי פלאים. חז"ל מספרים לנו שיום אחד רבי שמעון בר יוחאי ישב על חוף הים, הלך לנוח. מי בא לבקר אותו על חוף הים? אליהו. זה שיעור בפני עצמו, מה קרה שם בדיוק בחוף הים. זה משהו פילי פלאים. אבל כרגע, תראו מה קורה בקטע ה-18. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אמר רבי שמעון, רז, רז זה סוד. סוד זה לא נתגלה מלבד יום אחד, שהייתי על חוף הים. בא אליהו ואמר לי, רבי, ידעת מה ומי ברא אלה? אמרתי לו, אלו השמיים וצבאם, מעשה הקדוש ברוך הוא, שיש לו לבן אדם להסתכל בהם ולברך אותו, כי ירש שמך מעשה אצבעותיך השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. מה שאלת אותי אליהו? מה פירוש הפסוק? שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה? פשוט, בואו נצא החוצה, יש ערב עם שמיים כחולים, אפשר לראות את הכוכבים, את הירח, את כל צבא השמיים, פילי פלאים. מה השאלה בכלל? פשוט. ודאי, הקדוש ברוך הוא ברא את זה. אמר לו אליהו, רבי, בוא אני אלמד אותך איך למדו את הפסוק הזה שם, למעלה, בישיבה של מעלה. אמר לי, רבי, דבר סתום היה לפני הקדוש ברוך הוא, ונתגלה בישיבה של מעלה. וזהו, בשעה שהסתום מכל סתומים חפץ להתגלות, שעה בראשונה נקודה אחת, וזה עלה להיות מחשבה, צייר בכל ציורים, חקק בכל חקיקות, וחקק בתוך המאור הקדוש הסתום, חקיקת ציור סתום אחד, קודש קודשים. בניין עמוק היוצא מתוך מחשבה ונקרא מי. ראשית הבניין קיים ולא קיים, עמוק יסתם משמו ולא יקרא אלא מי. חפץ יתגלות ולהיקרא בשם, יתלבש בלבוש יקר מאיר, וברא אלה. ועל האלה בשם, יתחברו אותיות אלו באלו, ונשלם השם אלוהים, ועד שלא ברא אלה, לא עלה אלוהים בשם. הבנתם? לא, גם אני לא. אבל מה? הבנתי פה רק שני מילים, כי הם כתובים בלשון הקודש. זה הבנו כבר מיגן את שני המינים האלה. מי ואלה. מה ההבדל בין מי לאלה? מי זה שאלה שאין עליה תשובה. מי אמר שיהיה כך? מי אמר לך שכך וכך? אין תשובה על השאלה מי. אלה זה דבר ברור. אלה אפשר להראות באצבע. אלה האנשים, אלה המכוניות, אלה הבתים, אלה המקומות. אנחנו בחיים כל הזמן נמצאים במתח בין מי ואלה. יש דברים שאין עליהם תשובה. אנחנו רוצים בחיים שלנו הרבה הרבה יותר אלה. רוצים להבין כל דבר, רוצים לראות כל דבר, לדעת, אבל אין דבר כזה. יש שני הדברים ביחד. לכן זה פילי פלאים. אלה זה א' ל' ה'. מי? יהוד ומם. זאת אומרת, זה יוצר את המילה אלוהים. הקדוש ברוך הוא. מה זה אמונה בקדוש ברוך הוא? זה לדעת לחיות עם אלה ועם מי. לדעת לצרף את זה ביחד. מי שיודע לצרף את זה ביחד, זאת האמונה הגדולה. מה היה חטא העגל בקטע ה-19? וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על הארון, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה איש אשר לנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו, וכולי, פסוק ד', ויקח מידם, ויצר אותו בחרת, ויעשה עגל מסכה, ויאמרו, כדי לעשות קו, אלה אלוהיך ישראל, אשר ילכו מארץ מצרים. עם ישראל רצה רק מה? אלה בלי מי? רצו תכלס, לגעת, להרגיש, מיד אחרי זה, ויאמר השם אל משה, לך רד, כי שיחת עמך, אשר העלית מארץ מצרים, סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתיו, א', עשו להם עגל מסכה, ב', והשתחוו לו, ג', והזבחו לו, ד', והכי גרוע מכולם, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. ואז מה עושה משה? ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר, מי להשם אליי? ויאספו אליו כל בני לוי. משה אמר, נשארו פה עוד יהודים, שיש להם, לא רק אלה, יש להם גם כמה, מי? הם להשם אליי. זה היה חטא העגל. במילים אחרות, מה היה חטא העגל? שעם ישראל ראה רק חצי מהתמונה. אם עם ישראל היה מחכה עוד קצת, היה נותן לחצי יום לעבור, משה רבינו היה מגיע. לכן למה מביאים מחצית השקל? מביאים מחצית השקל כדי להזכיר לנו שכל מה שנראה בחיים, כל מה שנדמה לנו שאנחנו מבינים, לדעת שזה רק חצי. לעולם אי אפשר לראות את כל התמונה. כשמבינים שזה רק חצי, ואי אפשר לראות את כל התמונה, יש שאלות, מותר לשאול, אבל לא כועסים. שואלים, אין תשובה, כי ראינו רק חצי. וזה הכפרה לחטא העגל. כי אם היינו מבינים שם בחצי היום, הרי זה רק חצי יום, בוא נחכה עוד קצת. אז הכל היה נראה לגמרי אחרת. אז לכן, חצי שקל הוא מהווה כפרה לחטא העגל. זה המטבע של אש. ולכן אותו דבר, המצב שלנו, שבאה התורה ואומרת, קטע 20, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים. והיה כקורבכם אל המלחמה, וניגש הכהן, ודיבר אל העם, ואמר עליהם שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. מה הוא אמר? ארבעה דברים. אל ירח לבבכם, אל תיראו, אל תחפזו, ואל תארצו מפניהם. בעברית פשוטה, אומר הכהן משיח מלחמה, פילי פלאים, שהולכים לקראת מלחמה, בעולם יש כל מיני קולות, אבל אם מקשיבים טוב, יש ארבע קולות שמסתובבים בעולם. קול אחד שמפחיד, ואומר חכו תראו, עוד מעט כמה טילים, עם בקטריות, עם דזיז, זה יערוג בשעת אחד, אלפים ורבבות. זה קול אחד שזה מפחיד. יש עוד קול אחר בעולם, אל תעשו כלום, שבו בשקט. אנחנו נשמור עליכם, נגן עליכם, נסדר לכם את הכל, נארגן אתכם. זה גם מפחיד. כי מי אמר שהם יעשו את זה? מי אמר שבאמת הם יצליחו? יש עוד קול? שומעים קולות. כדאי לא להיות פה, שם יותר בטוח. לעבור לשם, ללכת לפה. ובכלל יש עוד קול שכל הזמן יוצא מכל הכיוונים, שצועק, צועק, כל הזמן צועק, וזה מפחיד. באה התורה, באים חז"ל ואומרים, אין מה להיבהל מכל הקולות האלה. בקטע 21, המשנה מלמדת אותנו, אל ירח לבבכם ואל תיראו ואל תחפזו, אל ירח לבבכם מפני צהלת סוסים וצחצוח חרבות. מה זאת אומרת? זה קול שאומר חכו תראו עוד מעט יהיה איזה טיל שיגיע ועם בקטריות ויערוג ואלפים מי יודע מה יהיה. באה התורה ואומרת אל יירח לבבכם. דבר רך, אתם יודעים מה זה דבר רך? שאם המכינה חלות ביום שישי או הוגה לשבת זה רך. אנחנו ישראל עזים שבאומות, אנחנו לא צריכים להיות רכים, פוחדים, שמשחקים איתנו כמו דו, כמו איזה בצק. אל תיראו, זה עוד כל, מפני אגפה תריסים. מה זה תריס? תריס זה שילד, מגן. אנחנו ניתן לכם את המגן, שבו בשקט, אל תעשו כלום, נשלח את הצבא, נוסעות מטוסים, אנחנו אמריקה הגדולה, ומפחים. באמת הם יעזרו לנו? לא יעזרו, זה יצליח, זה לא יצליח, אומרת התורה, אל תתעסקו בזה. אל תיראו, אין מה לדאוג מזה. התשובה היא לא שם, ההגנה היא לא מהם. ואל תחפזו מכל קנות, אל תתחילו לרוץ, מפה לשם, משם לפה. שם יותר בטוח, פחות בטוח, לא בטוח, כן בטוח. כששומעים קול ברחוב, ישר רצים לראות מה קרה. אין מה לרוץ. ואל תארצו לפני כל צבחות. שיש צבחות, נבלים, לא להיבהל. כי השם אלוקיכם הולך עמכם. הם באים בניצחונו של בשר ודם, ואתם באים בניצחונו של מקום. למה? כי כנגד ארבעת הקולות האלו, לנו יש חמישה קולות. זוהי התורה בקטע 22, שניתנה בחמישה קולות. שנאמר, ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ויהי קולות שניים וברקים, וענן כבד על ההר, וקול שופר, ויהי להחזיק מעמד. אז חז"ל אומרים, הכוח שהיא קיבלה היה מברית בין הבתרים. היא זכתה, מי שעמד נגד עיניה זה היה סבא אברהם, שהקדוש ברוך הוא הראה לו אימה, חשיכה, אפלה, ביום ההוא קראת השם ברית עם אברהם. זה פילי פלאים. זוכרים מה כתוב שם בברית בין הבתרים? מה צריכים לקחת? עין משולש, גם משולשת, תור וגוזל. תור, איך כתוב במגילה? ובהגיע תור אסתר, תור. חז"ל אומרים, מה זה בהגיע? רמז לאברהם שעתידה לצאת ממך אסתר, שתראה התור הזה, זאת אסתר. בהגיע תור אסתר בת אביחיל, היא תראה את הכוח שהיה לך לעבור את הברית הזאת וללכת קדימה. זאת אסתר מצד אחד, זה מרדכי מצד שני, ולכן אסתר נקראת איילת השחר. למה איילת השחר? כמו שהשחר עולה לאט לאט, אי אפשר להאיר את האור בבת אחת. כך אותו דבר בדיוק אסתר ומרדכי, את זה מלמדים אותנו. אין ספק, כמו אז אותו דבר גם היום. זה באמת מפחיד, זה כל מיני קולות, אבל צריך לזכור, בימי מרדכי לא קרה כלום, הכל התהפך, גם פה הכל התהפך. בתנאי אחד, שמה שאנחנו צריכים לדעת זה את הכוח הזה לתת מטבע של אש, לחזק את היסוד של האמונה, לחזק את המצוות, את התורה, שזה הבסיס לכל האמונה. אז מכוח זה באמת נוכל, כי בימי מרדכי שיתקיים בנו אורה ושמחה וססון ועיקר.